התחלנו לדבר על הרשימו. שהרשימו זה הרושם של מה שהיה. מה היה? היה אור. כשהאור התרוקן, אז היה שם אור. המצב הזה שונה לחלוטין ממצב שבו מעולם לא היה אור באותו מקום. ולכן כאשר הקף חוזר, חודר שוב בתור החלל, הוא פוגש לא ריק מוחלט, אלא ריק שיש בו רשימו. והמפגש הזה מוליד את 10 ספירות של קו היושר. כן? זה מה שיש למטה. כאשר חוזר האור לתור החלל, הוא בוקע דרך ספירות דעיגולים, הוא פוגש את הרשימו. והמפגש בין האור החוזר לעשר מדרגות הרשימו יוצר 10 ספירות, 10 ספירות של קו היושר. השמות זה עוד, כן? זה מה שמבלבל קצת, כן? כי זה גם שוב, אותו דבר, כתר חוכמה, בינה וכו', כן? אבל יש 10 ספירות של עיגולים, ולאחר מכן, במפגש של האור החוזר עם הרשימו, מופיעות 10 ספירות של קו היושר. בסדר? כתר חוכמה, בינה, תפארת כוללת בתוכה, חסד גבורה תפארת עוד נצח יסוד ומלכות, וכנגדם 5 פרצופים, ובכל אחד אינסוף מדרגות. טוב. כן. לא. זה הפרצופים. מה זה הסיבור של הפרצופים? יש בצד אחד ספירות של העיגולים, כן? מה זה ספירות העיגולים? מה זה הסמל למה? לצד הבלתי פרסונלי של העולם. מה שאחר כך מתגלה דרך החוקיות של הטבע. זה הצד של העיגולים. במפגש של האור החוזר עם הרשימו, מופיעות 10 ספירות, אבל הפעם של הצד הפרסונלי של העולם. מה שמגלה מי שאמר והיה העולם. כן? והמפגש הזה אפשר לתאר אותו בכמה צורות שונות. צורה אחת, כמו שתיארנו עד עכשיו, 10 ספירות. בדיוק מקביל ל-10 ספירות של העיגולים. תיאור אחר של אותו דבר זה 5 פרצופים. בקבלה לפני הארי לא מדברים על 10 ספירות, בעיקר מדברים על 5. כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. בתוך התפארת יש מה שנקרא 6 קצוות. אז ביחד זה מגיע ל-10. כן, אבל בתיאורים לפני קבלת הארי הם בדרך כלל לפי המספר 5. 5 הם 10. כנגד אותם 5 ספירות יש פרצופים. מה ההבדל? אין שום הבדל, זה אותו דבר. אבל המושג של פרצוף מגלה מישהו, לא משהו. בפרצוף אני מגלה מישהו. כאשר אני מסתכל על מישהו, פרצוף ביוונית, זו המילה שבאה מיוונית, כן? הכוונה לא רק לפנים, הגיע לכל, לנפש, לפרסונה, כן? כן? אותה פרסונה שמתגלה לעיני כל. מה אני רואה? אני רואה מישהו, אני לא רואה משהו. ולכן המקובלים משתמשים כאשר מדברים על הספירות של קו היושר על פרצופים. אבל יש הגבלה מדויקת בין הפרצופים ובין הספירות. כמו שיש הגבלה מדויקת בין הספירות ובין העולמות. זה אותו דבר. זה רק מדברים בשפה שונה, אבל מתכוונים לאותו דבר. כשמדברים על פרצוף, אני מתייחס לצד הפרסונלי של הבריאה. כאשר אני מדבר על ספירה בסוגריים של העיגולים, אני מתכוון לצד הבלתי פרסונלי. זה התרגום שמניתו עושה לדברים האלה. בסדר? כרגע נעזוב את השמות של הפרצופים, זה לא חשוב, כן? אז אומר כאן, הזיקה בין אורות דקו היושר ובין הרשימו התמון בספירות דעיגולים עצמם היא המבטיחה את קיום העולם כאחדות אחת, וזה הפתרון לשאלה איך הרב קוק היה יכול לבוא ולומר את מה שהוא אמר לגבי החאה לטובת קו היושר, שזה הדבר העיקרי והעיגולים תפילים לו. זה כאן, כי כאשר אתה מסתכל על העיגולים, זה נכון שבמבט ראשון אתה רואה אך ורק את הדטרמיניזם. אתה רואה אך ורק טבע. והטבע הזה הוא אכזר, והוא לא מבדיל בין הצדיק ובין הרשע. אבל אם אתה מסתכל יותר לעומק בתוך הטבע הזה, אתה אמור לגלות בפנים את הרשימו של מה שהיה לפני זה. ואם אתה מסוגל לגלות את העקבה של מה שהיה לפני זה, אז אתה מבין שבסופו של דבר מה שנראה הוא לא באמת מה שישנו. זאת אומרת, יש הבדל בין התופעה ובין הדבר כשלעצמו, אם רוצים לדבר כמו שקאנט מדבר. אני רואה תופעה. מה זה נראה לי? דטרמיניזם בלתי מתפשר. אבל יש בפנים משהו. מה יש בפנים? משהו שהוא מבחינה מהותית מאותו סוג של הצד הפרסונלי. ולכן יש כאן הכרעה מלכתחילה לצד הפרסונלי. טוב, השאלה היא כמובן מדוע צריך לעבור דרך השלב הזה הבלתי פרסונלי. על זה באה התשובה של מניטו כאשר הוא מדבר על זה שבדיוק הקיבוע של חוקות הטבע הוא הערובה לחופש האדם. זה לא סתם שהוא אומר את זה, כן? כי זה שענינו לשאלה הראשונה בסדר, אבל מיד מתעוררת השאלה השנייה. והשאלה השנייה, התשובה לשאלה השנייה, זה הקיבוע של כל המערכת הזו, הפיכתה לבלתי פרסונלית לחלוטין, היא הערובה לחירות האדם. אחרת האדם איננו באמת בן חורין. בסדר? אז זה שני הדברים שצריך לזכור כאן. בסדר? אני אומר כאן, הזיקה בין אורות דקו היושר ובין הרשימו התמון בספירות דעיגולים עצמם, היא המבטיחה את קיום העולם כאחדות אחת. זהו היסוד האונתולוגי שעליו מתבססת השקפתו של הרב כאשר הוא מדבר באופן חיובי ואופטימי על הצלחת תיקון העולם. עכשיו אני אגיד עוד דבר לגבי פרצופים. כאשר מדברים בשפה של פרצופים, מתכוונים לתיקון העולם. כאשר מדברים על השפירה, מדברים בלשון של ספירות. ולכל התיאורים שקיימים, בכל הספרים, החל מתקופת הרמ"ג והארי, עד ימינו אנו, כאשר מדברים בלשון של פרצופים, מתכוונים לתיקון העולם, לתהליך החיובי שמביא את העולם לידי תיקונו.
ובספירות זה נקרא
שבירה? בדרך כלל שרוצים לתאר את התהליך של השבירה, מדברים בשפה של ספירות.
שזה גם תיקון?
לא. שפירה זה שפירה. אוקיי. אני אבל אומר עוד פעם, בדרך כלל, כן? אפשר למצוא כל התיאורים האפשריים בכל הכיוונים, כן?
השפירה זה מה,
כן, כן, ברור, ברור, ברור. כשרוצים להסביר את מה שקרה בשפירה, אז מתמשים בשפת בשפת הספירות. זה לא בפרצופים, כן? פרצופים זה כבר משהו שמרמז לכיוון התיקון. בסדר? ויש לדייק, לדעת שבכל, שהרבה תיאורים או הרבה, לא, לא תיאורים, שימוש במושג זה או אחר הוא הרבה פעמים תלוי הקונטקסט אצל המקובלים. הם משתמשים באותם מילים בדברים אלה ומתכוונים לדברים שונים. זה גם, זה קצת מסבך. בסדר? טוב, לשון אחר. חמש הפרצופים מייצגים את אינסוף המאמצים שכל אחד ואחד צריך לעשות במהלך אינסוף הרגעים של חייו האישיים כדי לבנות מחדש את האני החל מהעין, כדי להפוך את המה למי. אמנם החיים שלנו מוגבלים, אולם הם מבחינת חיים אינסופיים. כל רגע ורגע נחוץ כדי לתקן את הדרוש תיקון, ומכאן נובעת חשיבותו של בלטול הזמן אצל חז"ל. אי אפשר להחליף רגע שעבר ועבד, צריך תיקון, וזה מסובך. אגיד את זה בצורה אחרת. אני אגיד את זה בצורה אחרת. יש חשיבות למשך הזמן בכל הדבר הזה. התהליך של התיקון הוא תהליך היסטורי. ולכן כל רגע בתהליך ההיסטורי הזה הוא בעל חשיבות. למה אני מדגיש את הנושא הזה שהוא התהליך הוא היסטורי? כי יש כאן מחלוקת גדולה בין המקובלים, החל מהדור השני אחרי הארי. זה לא תהליך מטאפיזי, זה תהליך היסטורי. כך היא שיטתו של מניטו בכל מקום. כך היא שיטתו של הגר"א, כך היא שיטתו של הרמח"ל, כך היא שיטתו של הרב קוק, וכל גדולי המקובלים, להוציא פה ושם כמה אחרים. שמדברים על משהו שהוא אי-סטור.
זה לא תלוי בשום דבר?
למה הכוונה?
בהנהגה של האדם או...
התנהגות
של האדם.
מה זה? זה לא תלוי. מי זה הזה הזה?
ההיסטוריה, אני יודעת.
ההיסטוריה בוודאי, זה ההיסטוריה של האדם.
אז זה כן תלוי באדם, כל ההליך ההיסטורי.
אלא מה? במה זה יכול להיות תלוי?
אתה אומר שזה לא מטאפיזי, אלא שזה היסטורי, כאילו מישהו
הכתיב
את זה שכך צריך.
מה זה מישהו הכתיב? אם זה מוכתב, זה לא...
זהו, זה השאלה.
לא, מה השאלה?
האם זה מוכתב או שזה תלוי בהתנהגות של האדם?
מה זאת אומרת, אם זה, מה זה, איך זה יכול להיות מוכתב?
זה
מוכתב, אין היסטוריה. זה פרסה. תלוי במה שאדם עושה בכל רגע ורגע.
אבל יש דעה שאומרת שיש מישהו שמושך בחוטים.
כן, היא דעת מיעוט.
דעת מיעוט.
כן. משהו דומה. כן.
זה לא הדעה של הרב מניטו. הרב אשכנזי לא דוגל בזה.
ממש לא. ממש לא. לא קשור לשום נושא שאנחנו עוסקים בו כרגע. אפשר לעיין שוב בהלכות תשובה של הרמב״ם. הרשות נתונה לידם. מה זה? פרסה? לכאילו? ממש לא. זה אמיתי. הדגש כאן הוא... מה?
הכל צפוי. והרשות נתונה.
ואז מה?
זה משפט שזה... החצי הראשון סותר את החצי השני.
לא. מי שרוצה לראות בזה סתירה, רוצה לראות בזה סתירה. לא יש איזה נוח לכמה אנשים להגיד שהכל צפוי ולכן אני שום אחריות בשום דבר. זה נכון. רמב״ם פשוט לא צריך לחפש דברים מסובכים וזה. שוב נגלה שכאן
הרשות נתונה.
אין כאן
הדעה של
הכרך הזה. לא, זה הרמב״ם. כן, גברת, זה הרמב״ם.
זה כמו הסיפור של הרב אשכנזי שהיה באיזה הרצאה וכל אדם אמר, המרצה היה אומר, זה הרבי מלובביץ' אמר, אז בסוף הוא קם ואומר, לא, זה התורה שאומרת את זה.
כן, זה הרמב״ם. טוב, אין כאן, אבל תעייני בפרק ו' של הלכות תשובה ותראי שם מה כתוב. אין כאן.
אתה רוצה, יש לי את זה.
יש לך? נו, אז... אין כאן, למה? מישהו גנב את הכרך הזה. כנראה שהוא לא רוצה שאנחנו נדע שאנחנו חופשיים. יש גם כאלה. כן. טוב. איפה היינו? חשיבות הזמן. ברגע שמבינים שאכן התיקון הזה שמדברים עליו ושונה מקובלים, בניית אותם פרצופים, כן? הוא תהליך היסטורי, אז אנחנו מבינים את החשיבות של כל רגע ורגע. זה מה שאני צריך לתפוס. רגע שעבר, עבר. התיקון שהיה צריך להיעשות באותו רגע, אם לא נעשה, מספחים את הדברים. ככה צריך לתפוס את החטא. למה זה כל כך חמור? טשט, הפן המוסרי כמובן, כן? אבל כאן, מבחינת ההבנת הדברים של עצמה. כי החטא בא ומסבך. אז העולם בסוף הוא מלא סיבוכים, וצריך להתייחס לסיבוכים האלה. אבל זה רק מבחינת סיבוכים. זה לא משהו מהותי, ולכן המהר"ל כאשר מדבר על זה שהחטא הוא מקרי לישראל, לזה מתכוון. הוא לא מהותי לישראל, הוא מקרי. זה ביטוי שחוזר אין ספור פעמים במהר"ל. איך אפשר להגיד שהחטא הוא מקרי? כן.
זה לא אופייני לישראל.
לא, זה לא עניין של אופייני או לא, זה עניין של יש תהליך ובתהליך יש חשיבות לכל רגע. ברגע נתון יש שתי אפשרויות, או שאני מתקן או שאני מקלקל. אם אני מקלקל, אם אני מחטיא את המטרה, זה החטא, כן? אז אני מסבך את המצב. אבל גם בלי חטא יש תהליך של תיקון. תיקון לא קשור לחטא. תיקון קשור לבניית הפרצופים. זה תהליך שחייב להתבצע. זה המשמעות של התהליך ההיסטורי. על האדם לתקן במובן הזה של לעשות שאותם פרצופים ייבנו. אז אם תוך כדי העבודה הזאת אני מחטיא את המטרה, אז אני הוספתי שכבה של סיבוך. אבל השכבה הזאת היא מקרית, היא לא מהותית לתהליך. היא רק מסבכת. היא לא הסיבה לתהליך עצמו. זה מה שצריך לדעת כאן. בסדר? אז אומר כאן, יש ביטוי בצרפתית להרוג את הזמן. אין חילול גדול מזה עבור העברי. כל רגע בחיים נתון לתיקון של מדרגה עליונה יותר. בעיקרון די בחיים פעם אחת כדי לעלות את כל המדרגות, אולם ברוב המקרים אין אנחנו מספיקים, ולכן יש צורך בגלגול כדי להשלים את המלאכה. האמונה בגלגול אינה חלק מעיקרי האמונה. שימו לב. היא לא חלק מעיקרי האמונה.
אני רוצה להבין, לא הייתי פה ואני לא בתוך המהלכה, אבל העניין של הפרצופים, לכל אדם צריך להשלים את הפרצופים, או שזה עבודה כללית?
גם וגם. גם וגם. יש את הבעיה הפרטית שלו, הגורל האישי שלו, אבל זה חלק מהמהלכה הכללית.
ומה המשמעות של בניית הפרצופים?
עוד לא דיברנו על זה.
זה כרך הבא של הספר.
כן.
זה
כרך
ד'.
בסדר? לא דיברנו על זה. אבל כאשר מישהו בא ואומר, לא מאמין בסיפור הזה של הגלגולים, זה לא מוציא אותו מכלל ישראל בכלל. זה לא מעיקרי האמונה. כי כדי להאמין במשהו אני צריך לדעת על מה מדובר. חוזרים שוב לאותה בעיה. זה לא אמונה עיוורת כזאת, כן? אני מאמין כי אחד בא עם זקן ארוך ואמר לי מה שהוא אמר לי, ממש לא. אני יכול להאמין במשהו שאני יודע על מה מדובר. ולכן אם שומעים מישהו שאומר מה פתאום אין דבר כזה, בסדר. לא צריך בשביל זה לעשות לו מישהו ברך ש... טוב, בסדר? חשוב ביותר. עיקרי האמונה נוגעים אך ורק לאותם דברים שיכול כל מאמין דרך מחשבתו לתפוס.
זה קצת מפחה מה שאתה אמרת עכשיו, שבגלל שהוא לא יודע בדיוק מה זה הגלגולים, אז זה לא חשוב. בעצם זה לא עיקר האמונה, אבל יש עיקר האמונה שאתה גם לא מבין.
כן, יש רק
אמונה אחד. בעולם הבא.
לא, לא, אין דבר כזה. חיית אמיתי. לא, אין דבר כזה.
מבחינת עיקר
האמונה. מבחינת עיקר האמונה יש רק אחד, תורה מן השמיים. אמנם בהתחלה היו 13, אחר כך צמצמו את זה ל3, בסוף ימידו את זה על אחד, וזה תורה מן השמיים. תורה מן השמיים, כל אחד יכול לדעת מה זה. כי כולנו היינו בארצנו. והתרגום המעשי של תורה מן השמיים זה אני מאמין שתלמידי חכמים הם אכן תלמידי חכמים. זה מה שאמר רבי עקיבא כאשר הוא דרש כל סיפור של מי זה היה שלפניו דרש כל עיתים שבתורה עד שהגיע ל... כן, שהגיע עד לפסוק ברח לי עכשיו מהראש את השם אלוהיך תירא. מה זה עית? השם אלוהיך תשמע, מה יש? עית, אז הדרשה של רבי עקיבא לרבות תלמידי חכמים. זאת אומרת שתלמידי חכמים הם תלמידי חכמים. לא מתחזים אלא יודעים. למה? מה ההגדרה? שהמסורת, או שמה שהם אומרים, זה מה שהם קיבלו במסורת. זה מה שהם קיבלו במסורת. לא שהם פתאום מדברים ככה מתוך חשיבה שיכולה להיות מבריקה, כן, אבל אין איזה שום מסורת. נדמה לי ולעניות דתי וכל הדברים האלה, זה לא שייך למסורת. מה ששייך למסורת זה המסורת. האם קיבלת דברים? האם היה לך רב? שאלה ראשונה. ומי הוא? כדי שנדע לאיזה שיטה אתה משתייך, כן? ודבר שני, משמה שאתה מוסר, אתה אכן מוסר במדויק, כולל כל פסיק. כי אם אתה משנה פסיק, אז אתה כבר משנה את כל המסורת. זה תורה מן השמיים. זה התרגום המעשי.
זה תורה שבעל פה.
מה? כל התורה היא בעל פה. לא, יש תורה בעל פה. ובמקרה דברים מסוימים הועלו על הכתב. העיקר, השורש, זה תורה שבעל פה.
המסורת.
המסורת, כן, שמשה רבינו קיבל. אחי, בני ישראל כאשר היו צריכים לדעת משהו, היו פותרים ספר במדבר. היו הולכים למשה רבינו. בסוף חייו הוא נצטווה לכתוב. חלק קטן, וצריך לעיין בסוגיה הזאת, למה, מה התכלית של הכתיבה של חלק מהדברים. אבל התורה היא תורה שבעל פה. על פי הדברים אשר, אנוכי בדברה, היום אני קוראת אתכם ברית. על פי הדברים. זה בעל פה. כן. מי שרואה בעיקר, מי שרואה את התורה שבכתב כעיקר, יש לו בעיה. מרחק קטן מאוד מכאן לעמדה הצדוקית. התורה היא בעל פה, היא חיה. מסיבה זו או אחרת כתבו מה שכתבו. וגם אגב כאשר כתבו את הגמרא, לא כתבו במקשה אחת את החלק של ההלכות והחלק של האגדות. יש ירושלמי מאוד ארוך בנושא הזה, והדעה של הירושלמי היא שרק אחרי הרבה הרבה זמן נתנו רשות להעלות על הכתב את החלק האגדי של מה שיש היום בגמרא. לא, ואם אני לא מבין, אז מה, נימה, כמו טוקי, עושה ולא מבין שום דבר. מה זה עוזר? תעשה, ו?
אז אגדה זה משהו חשוב.
זה מה, משהו חשוב. זה מהות הדברים. יש באבות דרבי נתן, מי שלא למד אגדה, לא יודע מי הוא שאמר והיה העולם.
זה לא
כפשוטו
גם.
שום דבר לא כפשוטו. שום דבר לא כפשוטו. בסדר? טוב. אור העיגולים הוא אור אמה, הצד הבלתי פרסונלי בהוויית העולם. אולם בתוכו תמון הרשימו של אור האינסוף ברוך הוא. כאשר חוזר האור בתור החלל, הוא פוגש את הרשימו. ויחד הם בונים את הכלי של הספירות של קו היושר. זה מה שמאפשר לרב זצ"ל להיות בטוח שבסופו של דבר יגבר קו היושר. הרי שימו הגנוז בתוך העולם העיגולים בא לעזרתו של קו היושר, ואותו רשימו עושה כל מה שביכולתו כדי למצוא בחזרה את הווייתו הוא. שיתוף הפעולה בין האור החוזר ובין הרשימו מגלה את האהבה. האהבה היא השאיפה לאחדות, לאיחוד שלם בין קו היושר החודר דרך העיגולים ובין הרשימו הנמצא גנוז בתוך אותן ספירות דעיגולים. הגדרה מעניינת, לא? של אהבה.
תחזור למשפט שזה כשהעיגולים פוגשים את הקו היושר, מה
בדיוק
המשפט
שם? איזה משפט? יותר קדימה. מה זה יותר קדימה?
לפני זה שהוא אומר
אהבה, זה אהבה.
כן, אבל כשהעיגולים פוגשים את קו היושר, יש
לנו
משפט.
לא, זה משפט אחר. האהבה היא השאיפה לאחדות, לאיחוד שלם בין קו היושר החודר דרך העיגולים ובין הרשימו הנמצא גנוז בתוך אותן ספירות דעיגולים.
זה כל הזמן קורה?
מה זה כל הזמן קורה?
שקו היושר חודר לספירות? מתי זה קורה?
מתי זה קורה?
ככה זה
קיים,
זה כל הזמן.
זה משל.
זה משל, או שבזמן הגאולה זה יקרה,
זה
כל הזמן קורה,
אני לא יודעת,
זה קצת קשה.
זה משל.
למה שקורה?
זה משל שמי שמכיר את הנמשל, כן? יודע להסביר מה שקורה, כן. אז אפשר, מבחינת משל, לדבר למשל על התקופה של לפני הנישואים, תקופת האירוסין. גם זה משל. אם יש למישהו אחר רעיון אחר, אפשר גם כן. הנקודה כאן היא שהדבר הוא אפשרי. מדוע הוא אפשרי? כי מקור אחד לשני הדברים האלה. גם לקו של היושר וגם לעיגולים. מה שצריך לגלות, אכן זה האחדות הזאת במציאות. כי העולם שלנו הוא עולם של ריבוי. לכאורה, לא רואים שום נקודה אחדותית כזאת שכוללת את הכל. להפך. בעולם אנחנו מוצאים דבר והיפוכו. איך יכול להיות דבר, שדבר והיפוכו פתאום יהפכו להיות אחד? בא העברי ואומר, כן. ככה זה יהיה. ולאט לאט ככה אנחנו רואים שזה מתרחש. טוב. הדוגמה הפשוטה ביותר, איש ואישה, כן. אבל זו דוגמה. יש בעוד הרבה הרבה דוגמאות. אז אפשר לעלות למישור של המידות, חסד ודין, משל, כן. וכולי, בכל המדרגות, בכל העולמות. צריך לגלות בסופו של דבר את הנקודה האחדותית. לא רק צריך לגלות שיש נקודה אחדותית בהתחלה, אלא שיש נקודה אחדותית בסוף לתהליך גם כן. בדרך כלל רגילים להסביר את השיטה הדיאלקטית כי יש טענה, יש טענה נגדית, ואחר כך איזשהו סינתזה, כן, וממשיכים הלאה. ככה הגל למשל רצה לראות את ההיסטוריה, ואחריו מרקס עוד יותר, כן? יש קודם כל משהו, כתגובה למשהו הזה בא משהו אחר, שהוא ההפך הגמור של מה שהיה, מגיעים לנקודה שלישית, כאילו משולש כזה, כן? לסינתזה, ואותה סינתזה הופכת להיות טענה א', וכנגדה טענה ב', וכו', וממשיכים הלאה. ולפי מרקס הוא מתאר חמש תקופות בהיסטוריה של העולם, עד שמגיעים לנקודת ההתחלה בחזרה. מרקס היה יהודי מאמין. כן.
בעצם שאם היינו מגיעים לאחדות של אהבה בין גבר לאישה בעולם הזה של תיקון של הזוגיות, אז זה מראה שאנחנו בדרך הנכונה, כי זה התאמה עם החלק העליון.
בוודאי.
כי אם היום אנחנו רואים
שזה בוודאי, בכל המישורים.
הפוך, ההומוסקסואליות
עליהם. מזמין,
מזמין. לא רואים שהתפרקות
רואים, רואים.
הולכים במרחק גדול, זה אומר שאנחנו סטינו.
לא.
אלא?
זה אומר שאנחנו לקראת משהו חדש. שלב חדש.
כי זה בדיוק ההפך ממה שצריך להיות.
לא. זה לא ההפך, זה התגובה הנגדית למשהו שמקולקל במצב הנוכחי.
אבל לא היו, זה לא היה לאורך כל
ההיסטוריה. לא, לא, זה לא קשור. קודם כל כן, אבל...
תקופה של רומא ויוון זה היה מאוד מאוד נפוץ, ויותר מהיום.
לא, 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 לא. עוד פעם, זה תגובה נגדית למשהו שמקולקל בצד השני. אתה צריך לחפש מה מקולקל.
באיזה צד?
במצב הנוכחי.
שלנו.
כן, יש משהו מקולקל. יפה. אז אם מבינים את זה, מבינים שאנחנו לקראת שלב חדש. כמה זמן? משהו בוער? כן?
אבל הזוגיות היא דוגמה לשני הפכים שיכולים להיות
כן?
להתחבר
בעצם. זה הדוגמה. לא, זה ממד אחד של הבעיה. של ה...
שזה אפשרי,
שזה הכי קל להבין, בוא נגיד ככה.
אבל...
מה
שלמדת למעלה? האהבה זה לא רק בין בני הזוג, זה גם עם הסביבה, עם האחים וכו' וכו'. זאת אומרת, כל אינטראקציה בין שני בני אדם צריכה להתבסס על המושג הזה של אהבה. אז כאן זה מתגלה בצורה מסוימת, כאן זה מתגלה בצורה אחרת. והבנייה של אותה מערכת, מה שהזכרת לפני זה, זה חלק מהתיקון במובן הזה. תיקון חטא קין והבל. מערכת זוגית מסוימת שמקולקלת.
מאפשר לנו להבין.
ברור. ברור שזה מאפשר להבין. כי עוד פעם, זה מבחינת משל. למה שמרמזים למעלה. כן? ולכן יש חשיבות יש שאלה מאוד גדולה. לא, זה לא משאלה, זה מחלוקת מאוד גדולה. בין המחבר של השולחן ערוך ובין הרמ"א. לגבי מהות הנישואים בתחילת הלכות קידושים, אומר המחבר שתכלית הנישואים זה הולדת ילדים, קיום המצווה פרו ורבו. תוקף אותו הרמ"א ואומר, רגע, אני לא הבנתי אותך. אם זה המצב, מדוע אנחנו מתירים נישואי סקנה, אישה שכבר לא יכולה ללדת? למה? כי אם התכלית היא...
לדעתי לדעתי.
אז זה לא.
אפשר גם ילדים
ביחד. לא, לא, נעזוב, בוא, בסדר, לא ניכנס לסוגיה הזאת, כן? אבל, לכן הוא אומר, אתה מפספס כאן את הנקודה. כי יש כאן שני ממדים. יש ממד אחד של אכן המשכיות דרך הולדת הילדים, אבל יש ערך לזוג כזוג, ולא בגלל זה שלא טוב היות אדם לבדו, במובן שהרב סולובייצ'יק למשל משתמש בו בספרים שלו. אדם בודד, האדם שלא מרגיש טוב, מיואש כי הוא מרגיש בודד בעולם כי אין לו בת זוג, כן? לא במובן הזה, אלא במובן המטאפיזי שאנחנו מדברים עליו כאן כרגע. זה חלק מתיקון העולם. להראות שבמציאות אפשר לנהל מערכת יחסים תקינה בין שני בני אדם. ובמקרה הזה אחד זה הגבר והשני, הצד השני האישה. כן? אבל זה נכון בכל מצב. יש חשיבות לדבר הזה. זה חלק מתיקון העולם.
דווקא סולובייצ'יק באיש הבודד שאומר כן, על הבלתי כן, הזה של כן, הבידוד, זה כן. אומר שהחיבור של בין הגבר לאישה נותן את המענה.
לא נותן את המענה, אבל הוא לא מדבר ברמה שאנחנו
נכון, מדבר. אבל זה משלים.
לא,
למה
לא,
איש
לא
מרגיש
לא,
את הבדידות?
לא, לא, זה לא משלים.
אז למה
הבלתי
אין הזה
לפי סולובייצ'יק?
זה משהו פסיכולוגי. כי הוא קרא את קירקגרד.
כי הוא מה?
הוא קרא את קירקגרד. הוא מושפע ממנו. זה הפילוסוף של הבדידות. לא במובן הזה אנחנו מדברים כרגע. זה לא עניין של בדידות, זה עניין של תיקון העולם. זה לא אותו דבר.
לא, אבל אני רואה ככה את ההשלמה בשני הדברים.
לא, לפי מניטו לא. חולק עליו לחלוטין. מי שבא מדבר על הבדידות ברמה האקזיסטנציאלית, כן? זה הרב סולובייצ'יק. בסדר? יש תחושה כזאת מועקה. אני לא מרגיש טוב כי. כאן זה לא עניין שאני מרגיש טוב או לא מרגיש טוב. כאן זה משהו חיובי.
הוא מחפש את הפתרון שלו.
לא, אני לא מחפש את הפתרון. אני רוצה את תיקון העולם.
למה זה בלתיין באדם הבדידות? למה?
זה לא הבדידות. לא, זה לא הבדידות שבלתיין.
ההפחדה
היא מובנית, לא הבדידות. זה לא אותו דבר. ההפחדה מאפשרת לאדם לפגוש את האחר שלו. בלי ההפחדה אין אחר. וכאשר אני פוגש את האחר שלי והאחר בה ידיע בתכלית, כן? זה האישה מבחינתה הגבר, כן? כאשר הוא פוגש אותה, מה שלא היה אפשרי לפני הנסירה, כן? עכשיו יש לו דרך לתקן את העולם. את רואה את זה השלמה, אבל זה לא.
התיקון של העולם זה שני הפכים להבר אותם ביחד, זה התיקון?
זה היכולת לחבר ביחד כל ההפכים, כן? מלאחד, נכון? איחוד ההפכים.
אני מאוד עסוקה בנושא הזה
שזה. בסדר, אני לא אומר, אני רק אומר שמניטו חלק על כל הגישה הזאת של הרב סולובייצ'יק, כי הוא ראה בזה הסבר אקזיסטנציאלי שבא לענות למועקה מסוימת של החברה המערבית בעיקר, כן? ולא משהו שמקדם אותנו לקראת תיקון העולם.
אני מסתכלת על זה כאיש הבודד.
אבל האיש הבודד, התיאור של האיש הבודד שמיואש ושלא יודע לעשות, זה התיאור של האיש הבודד בחברה המערבית החל מהאמצע עד המאה ה-19. זה לא שייך לתיקון העולם.
למה
שכולם
מרגישים מודדים כאלה?
לא, 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 לא. יש תחושה כזאת, יש תחושה כזאת. התחושה קיימת.
תחושה שלה, היא לא תחושה שלי.
לא משנה.
אז הוא אמר.
בסדר, בסדר, בסדר. הרב סולובייצ'יק מעתיק כאן בעברית, או ביידיש, יותר ידוק, דיוק כאן את מה שקירקגורד כתב בדנית. בסדר. לא בסדר, אבל זה העובדה, זה תיאור של הפילוסופיה של קירקגורד, פחות או יותר, כן? זה לא אומר שאין ערך לדברים האלה, אבל לבוא ולהגיד שזה תיקון העולם, ממש לא. לא במובן הזה.
אני חושבת שהוא דיבר על הפתרון של האדם.
לא, לא, לא. לא, את... כן? איפה עצרנו כאן? מקור שניהם זהה... והוא אור אינסוף ברוך הוא. אנחנו רגילים לציין זאת על ידי ההשוואה בין הגמטריה של המילה אהבה השווה 13 ובין הגמטריה של המילה 1 השווה גם היא מן הסתם 13. האור הפנימי הגנוז בתוך הכלי המשתוקק למצוא בחזרה את האור החיצוני לו, והוא אור דקו היושר ובסופו של דבר המתאחדים. האופטימיות של חכמי הקבלה ובעקבותיהם של הרב זצ"ל עומדת בניגוד מוחלט לפסימיות של פילוסופים רבים, ובראשם הפילוסופים המאמצים את עיקרי הסטואה. יש מחלוקת יסודית בין חכמי ישראל ובין חכמי יוון, ובעקבותיהם הפילוסופים המאמצים את עיקרי שיטתם סביב המצב הראשיתי של הקוסמוס שבו אנחנו חיים. האם המצב הראשיתי הוא התוהו, כפי שעולה מן ההשקפה הפילוסופית הקלאסית, או האם המצב הראשיתי הוא הנאמר בפסוק הראשון של התורה, המתאר את מחשבת הבריאה עבור העולם הנברא? טוב. כדי להעביר את הדברים נזכיר שוב, במיתולוגיה היוונית, מהי הפירמידה של האלים? מי עומד בראש?
כאוס.
כאוס. מתחת לקאוס קרונוס, מתחת לקרונוס, לא, זה השם הלטיני, זאוס. כן, טוב, יש עוד כמה שלבים ביניים בין קרונוס וזה, נעזוב.
בקאוס יודעים מה עושים, מה קרונוס עושה?
קרונוס? קרונוס זה הזמן. מה המקבילה בתורה לכאוס? טוב עבור, זה הפסוק השני. מבחינתם הכל מטריל מהמצב הזה. מאז ומתמיד העולם הוא במצב כזה. שאלה, האם המצב הזה יכול להשתנות? תשובה, לא. מספיק לראות את מה שקורה כל הזמן, מלחמות, קטטות וכו' וכו'. זה התפיסה היוונית.
זה טוב, כאילו?
זה התפיסה היוונית.
כן, טוב עבור, אבל
האם התפיסה הזאת השתנתה במהלך ההיסטוריה של הפילוסופיה? בסופו של דבר לא. אלא אם כן מישהו שמע, אבל זה לא בא מתוך הפילוסופיה אלא מעולם התנ"ך, שיש דבר כזה שנקרא בריאת העולם. אז אם פילוסוף שמע את הדבר הזה והושפע מן הדבר הזה, אז הוא יתאר בצורה שונה, אבל לא כבר כפילוסוף אלא כאיש ששמע בשורה מסוימת מהתנ"ך. ואיזה בשורה הוא שמע? שיש משהו שקדם למצב הזה שנקרא ראשית. ברגע שאני בא ואומר המצב התחלתי הוא לא כפי שנראה לנו, ומה הוא נראה, איך הוא נראה לנו, זה עולם העיגולים, כן? אלא יש משהו שקדם לעולם העיגולים, יש משהו ש בעברית מישהו שברא גם את עולם העיגולים, אבל התכלית היא לא בריאת העיגולים אלא בריאת היושר, קו היושר, כן? אז המצב, התמונה משתנה לחלוטין, כי יש נקודת ההתחלה והיא אחדותית, אחר כך יש התפרדות אחרת לשני קווים, צד אחד הקו הבלתי פרסונלי, צד שני הקו הפרסונלי, אבל בסופו של דבר שני הקווים האלה נפגשים שוב. אז זה לא משולש כמו בשיטה של הגל, אלא זה מאויין. יש נקודה התחלתית, יש אחר כך התפרדות, ויש
גם הספירות
התכנסות. לא, ממש לא.
זה מגן דוד בעיני.
לא, גם לא. גם לא. לא, זה מאויין. מה הולך הצידה? אין מאויין. אין מאויין. אין מאויין. אין מאויין. בסדר. אז זה ההבדל. זה ההבדל.
יש שני קווי יושר
שהם
מפגשים, קו יושר פרסונלי, לא, לא
הבנתי. מה זה כשני קווי יושר? יש קו יושר וקו העיגולים.
וקו העיגולים, ומה זה המאויין הזה? קו
היושר
וקו
העיגולים? כן, מאויין, פשוט. בסדר? וזה מקור האופטימיות של הרב. אז מה התפקיד של האדם כאן? תפקיד של האדם לאחד את שני הקווים, להביא אותם לנקודת המפגש. זה התהליך ההיסטורי. לא, לא חוזרים למה שהיה. לא חוזרים. מגיעים מהיד, זה לא אותו דבר. שום כוונה לחזור. מי שחושב, הוא רוצה או חולם על חזרה למשהו שהיה פעם, לא מבין את הדבר. מה שהיה, היה. אנחנו רוצים לצעוד לקראת העתיד, והנקודה שאנחנו רואים בסוף נקרא אצל חז"ל אורו של משיח. זה מה שמושך. זה אותה נקודה אחדותית. אורו של משיח.
קדימה.
ברור. בסדר? אז זה חשוב לזכור את הדברים האלה. אם המצב הראשיתי הוא עתו, אין תקווה. לעולם לא יוכל לטוב להתגבר על הרע. המצב הראשיתי המאופיין על ידי אי סדר מוחלט ורע, תמיד יגבר בסופו של דבר, גם אם לזמן מה נראה לנו שהטוב גובר על הרע. משך הזמן אינו יכול להועיל, להפך, אי הסדר רק יגבר, אין מצב. זה התפיסה של הפילוסופיה. תוצאה יאוש. לא רק שאין פתרון, אין משמעות לפעולה האנושית. גם אם לזמן מה נראה שמה שעשיתי מועיל, לאמיתו של דבר לא, כי הכל בסוף מתפרק. בוודאי. כן, כן. פילוסוף שהוא אכן נאמן לדעה הזאת, כמו הפילוסופים של הסטויה, צריך להתאבד, וכך הם עשו. וכך הם עשו. אם אין משמעות לשום דבר, אם הכל בסופו של דבר לאבסורדי, כן? אז בשביל מה לעשות? אז פתרון אחד זה להיות קוהרנטי עם הדעה הזאת ולהגיד בסדר, אז בשביל מה לי חיים? מתאבד. פתרון אחר זה לבוא ולהגיד בסדר, רשמתי לפניי שהכל אבסורדי, שאין משמעות לשום דבר, אז מה שנותר לי לעשות זה ליהנות ממה שיש.
וזה מה שעושים.
וצודקים אלה שעושים את זה, אם הנחת היסוד שלהם היא נכונה.
נכון.
לכן כאשר באים ומישהו ותוקפים אותו כי הוא נהנתן וזה, לא יעזור שום דבר, כי זה לא הנקודה. הנקודה היא האם הוא חושב שיש משמעות למעשיו או לא. אחד שבא ואומר, אני יודע שיש משמעות למעשיי ואני נהנתן, כאן יש בעיה. יש סתירה לוגית. זה לא אומר שיהיה אסור ליהנות, שלא יהיו יוונות, כן? אבל צריך להתעלות מה שחזל מכנים בשם הנאה גסה, כמו אכילה גסה וכו', כן? לשמחה של מצווה. זה מדרגה אחרת. המעשה הוא אותו מעשה. אבל איך אני תופס את המעשה הזה? לכן מניתו היה שואל, מדוע אנשים אוכלים דג בשבת? שתי תשובות אפשריות. אני אוכל כי זה טעים. והתשובה השנייה זה לכבוד שבת קודש. ויש פער עצום בין המעשה אותו מעשה. אכלתי. אפילו פעמיים. אבל אחד אכל כי זה באמת טעים. והשני אכל, כי גם זה טעים ו... לכבוד שבת.
בגלל שזה טעים, אני עושה...
לא, לא, זאת הטעות.
לא, זה בגלל השבת...
לא, לא. ולכן היה תמיד אומר, המעשה הזה הוא לא ברור אף פעם.
זה גם הדג למוחות, אין לו אותו טעם.
המעשה הוא לא ברור. מה המניע שמסתתר מאחורי המעשה?
הכל בראש.
אבל לכן, אם זה הכל בראש, זה לא ברור.
זה חיבור לבורא, לאותו אחד.
אז את אומרת, לשם קודשא בריך הוא...
לא, אבל עושים את זה משום שיודעים שיש לכל דבר מישהו שעשה. אחראי לו, שעשה את זה, שעשה
כן.
את זה, שנתן לך.
ואם הדג לא היה טעים באמת, אתה היית עושה את זה?
עדיין, כן.
כן, ממש.
אם הדג לא טעים, זה לא הבורא אחראי.
לא?
זה אני עשיתי שהוא לא יהיה
טעים. אבל גם אתה עשית שהוא יהיה טעים. אי אפשר ככה לשחק. לא, זה באמת, צריך לדעת את זה שיש דברים, הרבה דברים בעולם, שאנחנו באים ואומרים, אנחנו עושים כי. על האמיתו של דבר זה לא ברור למה אנחנו עושים את זה. האם זה לספק את האני האגואיסטי שלי וזה, או שאני באמת עושה את זה, כי, זה מה שהגמרא אומרת, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. אני קרוע, מתוח בין הדברים האלה.
אבל למה אנחנו שומרים שבת לדוגמה? למה אנחנו עושים הכל לכבוד שבת? בגלל שיש משהו... מכירים בזה שיש מישהו
שציווה
אותנו לעשות את זה.
זה הכל בשכל.
לחינוך שקיבלתי.
לא, זה הכל בשכל. את אוכלת עכשיו את הדג. מחיה את הנפש או לא? אז ברגע שכן, זה הופך להיות לא ברור. וזה לא פעם, זה לא משהו שלילי. זה האדם. זה האדם, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. והחיים שלי הם בין שני הכתבים האלה.
אבל זה
להעלות
את
זה,
אבל
במה ועד
אחרת, האכילה שלי.
לא, לא, מה שמניתות זה היה גמרא בסוף ברכות בדף סמך אלף שם. כן? מה המסקנה של הסוגיה שם? אין מסקנה לכאורה לסוגיה. כי אחרי אוילים היוצרי ויצרי יש נקודה. כאילו ייאוש טוטלי. נו, הצודקים אלה שאומרים לזה? לא, אחר כך הגמרא מצטטת פסוק אחר, שאין לו זה שום קשר לכאורה להמשך הסוגיה. אם יש ברכות נמצא, לא?
יש א' עניין, מצד ימין, הכי ימני, למעלה.
כן, אבל הזיכרון שלי הוא מה לעשות עם הדפים, מה לעשות? אני יודע שזה גם כתוב שם, אבל אתה רואה, אפילו זה נפתח על מן השמיים.
איזה מוסר.
רגע, סמך א', אני חושב, אם זה לא, זה סמך ד'. לא בוא נבדוק בסמך, לא סמך ד', זה כבר הסוף. מה מביך?
שאתה פותר ובום.
לא, 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 זה הכל מכוון מלמעלה. בחירה חופשית זה לדבר שלא קיים, לא? סמך א' עמוד א', עמוד א'. טוב, הגמרא שואלת שם את השאלה על ויצר השם אלוהים את האדם בשני יהודים, למה בשני יהודים ולמה לא ביהוד אחד? דיברנו על זה פעם כבר, שהשאלה צריכה להיות הפוכה, אבל לא משנה כרגע. שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא, יצר טוב ויצר הרע, כן? בסדר? זו התשובה הראשונה, זה מה שבדרך כלל מצטטים, כן? זה לא המסקנה של הגמרא. מתקיף לרב נחמן, רב נחמן בר יצחק, אלא מעטה בהמה דלא כתיב בה ויצר בשני יהודים אלא ביהוד אחד, לת לה יצרה, אין לה יצר, אנחנו רואים שזה לא נכון. ורק החזינן מזקה ונשכה ובעתה, היא גם מזיקה ונושכת ובועטת. אז מה אתה אומר לי שרק באדם יש יצר רע כזה שגורם לו לעשות דברים לא טובים? אלא כדאמר רבי שמעון בן פזי, דאמר רבי שמעון בן פזי, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיוצרי.
זה שני היצרים.
זה לא יצרים.
זה יוצר ויצר.
זה שני המצבים. כאשר אני רוצה לעשות את הטוב, אז הצד השני אומר לי, חביבי, תהנה קצת. כשאני רוצה ליהנות, פתאום...
היוצר.
המצפון. מתעורר ואומר מה אתה עושה, כן? אינם היא גם כן, אפשר להגיד כדי רבי ירמיה בן אליעזר, דאמר רבי אליעזר בן אליעזר, דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא אדם מהראשון. נו, אז מי אחראי לזה? זה ריבונו של עולם, ככה הוא ברא אותנו, עם שני הכתבים האלה, שנאמר החוב הקדם צרטני, סוף הסיפור. נו, מה המסקנה של הגמרא? ייאוש. זה המצב, אין לי דרך לצאת מן המצב הזה. ככה נבראתי, זאת אומרת זה בכוונה תחילה, כן? אז זה מה זה, הקדוש ברוך הוא אכזר, ככה הוא ברא אותי במצב שכל החיים אני אגיד אוי ובוי על כל דבר שאני עושה. ואז הגמרא עוברת למשהו אחר, ויבן השם אלוהים את הצלע. אז מה איתו היה שואל תמיד, מה הקשר בין הפסוק שהגמרא מביאה אתה ומה שקדם? לכאורה אין פסוק, אין קשר כי המדפיס שם נקודותיים. אבל יש קשר.
ויבן את הצלע?
כן, ויבן השם אלוהים את הצלע.
אז זה כנגדון.
והוא אומר, זה בדיוק הפתרון. לא רק שהוא ברא אותי דו פרצופי, אבל הוא גם דאג אחר כך ליצור מצב בו את הפרצוף השני שלי אני יכול לפגוש פנים אל פנים. זה הניסויים. מה זה ויבן השם את הצלע? זה כדי לחתן את האדם הראשון עם חווה. זאת אומרת, בייחוד בין האיש ובין האישה נמצא הפתרון לאוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. וזה מה שהוא היה אומר, שלאמרה בברכת המזון, לפני ברכת המזון, אומרים בזימון, בשבע ברכות, שהשמחה במעונו, כי זה הדבר היחיד בעולם שהיצר הרע ויצר הטוב מסכימים עליו. מעשה הייחוד בין האיש ובין האישה. שניהם באים לידי סיפוקם במעשה. וזה דוגמה במציאות שהייחוד אפשרי, שהתיקון אפשרי. וזה זה חזרה לדעת הרימה שהזכרתי במחלוקת עם, 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 עם המחבר בשולחן ההוא.
תכלית הניסויים.
תכלית הניסויים, מהי? מהי תכלית הניסויים? תכלית הניסויים לפי התורה זה כדעת הרימה. הזיווג. הזיווג הוא גם בנוסף האמצעי להוליד לילדים. אבל יש חשיבות לעצם המעשה גם בלי, כאשר אין אפשרות בסופו של דבר להוליד ילדים. וזה נובע מפה. כי זה ממחיש לאדם, נותן לו אפשרות להבין כאשר מדברים על ה... לא, מעבר לניגוד, על, על זה שיש נקודה אחדותית, זה הדוגמה הדוגמית, כן, במציאות שכל אדם באשר הוא אדם יכול להבין. לא צריך להיות חכם כדי להבין את הדברים האלה. כן, לא, לא, לא רציתי. כן?
בחברה שלנו, של הצעירים
הדתיים,
אני רואה שיש הרבה מה שהמסר שנותנים להם זה יותר לכיוון הילדים לדאבוני.
ברור, ברור, כן, כן.
מאוד מכביד.
כן, 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 כן.
עוד בזה שזוג שאין לו ילדים.
ברור, מרגיש רע מאוד בזה, כי נכון, נכון, נכון. לכן אני מדגיש את הדבר הזה, כן.
זה מקדמת דנה.
לא, 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 זה, לא.
רחל שלא היה
לו ילדים. לא, עובדה, מחלוקת גדולה בפסיקת ההלכה. והמחלוקת הזאת היא, זה כבר נמצאת בגמרא. כן.
לא, אני רוצה לומר שהקדוש
ברוך הוא
תבא באישה את הצורך הזה, זה לא...
ובאיש לא?
ובאיש
לא?
פחות מאשר
באישה. בסדר, יכול להיות, אני לא יודע. פחות, יותר. לא יודע.
שאנשים רוצות יותר להתחתן מהגברים?
לא, רוצה זוגיות. זה מה שהגמרא אומרת. לא מדובר על זה כדי להוליד, אלא היא רוצה זוגיות. למה? תשובה היא כאן. התשובה היא כאן. אבל למה אני רוצה את זה? לפי ההסבר שמניתו נתן כאן בדבר הזה. למה אני רוצה את זה? אני רוצה כי אני רוצה לדעת מה בצורה מוחשית, בצורה מציאותית, כן? על מה מדובר באמת? זה רעיון גדול. יש נקודה אחדותית וצריך לשאוף ומשם אנחנו באים ואחר כך זה יתפצל לריבוי פה ושם, ובסוף זה מתכנס לאותה נקודה אחדותית. יפה, לא? אז מעוין. טוב, עוד יותר יפה, כן? המחשתי את הדבר, באמת. האדם צריך לדעת, האם בחיי היומיום שלו הוא יכול לחוות את הדבר הזה. כאחד, זה בשכל, הבנתי, בצורה שכלית, בצורה חווייתית. הבנת? זה ההבדל. זה ההבדל.
אז בניסויים זה קיים הרבה, כאילו...
ולכן יש, עוד פעם, מה שהרמ"א אומר, יש תכלית לחיי הזוג ללא שום קשר עם המצווה השנייה של פרו ורבו. זה לא אומר שהיא לא חשובה וזה. כמו כל המצוות היא חשובה באותה מידה, כן? אבל כאשר אתה בא ושואל האם במצב זה או אחר צריך לחתן או לא, התשובה היא כן, מעבר לשיקולים של האם בסוף יכול להיות אחרי 9 חודשים ילד או לא. היה לפני כמה חודשים או שנה ומשהו סיפור סביב חתונה של בחור ובחורה שסבלו מתסמונת דאון, שידוע שהם עקרים. מי שסובל מהתסמונת הזו הוא עקר, אין זה. וחיתנו אותם. למה? מה זה? לא יהיו לילדים, הם עקרים וזה. פתאום. לא, זה בדיוק המחלוקת. זה שני ילדים שגדלו באותו משפחה, באותה משפחה אומנת, והרגישו טוב ביחד, ורצו לחיות ביחד. האם יש ערך לדבר הזה או לא? תשובה?
יש ערך.
יש ערך. על איבדי הרמה. לא של המחבר בשולחן ההוא. אז צריך להבין את, את הנקודה הזאת, כן? מאוד מאוד חשובה. יש לנו בניסיון, בחוויות שלנו היומיומיות, ומתוך החוויה הזאת אנחנו יכולים להבין מה שרוצים להסביר לנו מבחינה שכלית. כן? בסדר?
התיקון הוא לחבר לשני הפכים, זה
כן?
של העולם, כאילו אש ומים.
כן, 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 כן. כן, אבל כשאני מדבר על אש ומים, אף אחד לא מבין.
כמשלימים אחד השני, מי? כמעט ההפכים.
האש והמים?
לא, תורת ההפכים זה שני קצוות של אותו דבר.
זה מה שאנחנו אומרים.
ו?
ו? אבל המציאות מוכיחה את ההפך. לא, בשביל זה יש לנו מצווה אחת שמוכיחה לנו שזה לא נכון. כי באותה מצווה, הנה יצר הטוב ויצר הרע, יוצרי ויצרי, מסכימים סביב אותה נקודה. זה הדוגמה שיש לנו. וזה שצריך לשמש כאף טיפוס, כבניין אב, לכל שאר המצוות, לכל שאר המעשים שאנחנו עושים.
אז מה הרעיון של מניטו בסוד ההפכים? יש לו ספר כזה.
זה לא קשור.
זה אותו דבר, זה בדיוק זה. כאשר מדברים על סוד ההפכים, זה לא סוד במובן הזה ש כן, שמישהו כן, אם זה סוד, זה סוד, זה לא סוד. מה זה הסוד הזה? במציאות יש לנו דוגמה אחת שכל אדם באשר הוא אדם יכול לחוות. זה לא קשור אם הוא יהודי או לא יהודי, אם הוא חכם או טיפש או זה, כן?
היחס לאחר,
דרך היחס הזה לאחר, לא, דרך המעשה הזה הוא מגלה מי הוא באמת מבחינה זו. וזה שצריך לשמש כבנייניו. אז אנחנו לא מבינים בכל שאר הדברים, תשבור את הראש עכשיו. אבל תדע, כאשר המעשה הזה נעשה, יש שמחה במעונו של הקדוש ברוך. אתה גילית במציאות אפשרות של לחבר את ההפכים. כי אין שונה יותר מאיש ואישה.
כאילו אש ומים זה צריך להיות משהו מבדיל ביניהם בשביל לחבר אותם, כאילו
זה לא נקרא חיבור, זה נקרא בידוד, זה דוגמה מאוד, זה דוגמה לחיים עצמם, לא משהו מופשט, אש ומים, זה בטח להוריד את זה לפה, אני מבינה, כן, לא, למשהו אוניברסלי, יש אש ומים, זה גם מאוד, מה?
כן, אבל
יש משהו שמייסים, אש ומים זה משהו לא מוכרח,
זה
לא מוכרח, זה לא מוכרח, זה מחמם את המים. כן, אבל... להביא את המושגים, אין דבר יותר ברור מיחסי בין גבר לאישה. אבל אש ומים זה משהו שאני פחות יכול להתחבר אליו בכלל הדברים שצריך להסביר אותם.
נכון, נכון. טוב, נמשיך. חכמי הקבלה אומרים בדיוק ההפך. מאחר שהזמן נמשך, אנחנו בטוחים שבסופו של דבר יגבר קו היושר על העיגולים. אם בתרבות הכללית גורמת התמשכות הזמן לאיבוד התקווה, עבור חכמי הסוד, התמשכות הזמן היא יסוד התקווה. כל זמן, כל עוד הזמן נמשך, יש תקווה. כי אם באמת הגענו לקצה ולא הצלחנו,
אז אין תקווה.
אז אין תקווה יותר. לא רק שאין תקווה, לא הולכים לאבדון. הבנת תפקיד התמשכות הזמן, המשך, היא קו ההפרדה בין תורת ישראל ובין עולם הפילוסופיה. היהודי אופטימי משום שהוא יודע כי לאמירה והארץ הייתה תוהו ובוהו, קנמה האמירה בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. הוא יודע כי בורא עולם רוצה בהצלחת בריאתו. היהודי מבין את התפקיד החיובי, החיוני של המשך, גם אם לעתים נראית תקוותו פרדוקסלית, משום שהיא מורכבת משני מרכיבים מנוגדים זה לזה. מצד אחד, אין לנו סבלנות לחכות. זה אופייני ליהודי, בהחלט. הכל עכשיו. ואנחנו רוצים שהדברים יתחרשו כבר היום, היום אם בקולו תשמעו. ומן הצד האחר, יש לנו סבלנות אינסופית. עברנו את ההיסטוריה שעברנו ולא איבדנו את התקווה. וזה כשלעצמו זכות גדולה מאוד, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. זה הנושא. וזה המתח. זה המתח של ההבטחה. קיבלנו הבטחה. לשנה הבאה בירושלים.
אבל
1900 שנה חיכינו.
זו שאלה של הדור הקודם שעוד היה כן? בגלות.
נכון.
היום השאלה היא אחרת.
נכון. אבל כל אותם דורות חיו במתח עצום בין הנאמנות להבטחה
בין המציאות שהם חיו
בה. ובין המציאות.
איזה תקווה? איזה תקווה?
שנה הבאה בירושלים.
כמה תקווה היה לאותם אלה שהיו באושוויץ וראו את המוות מול העיניים שלהם? איזה תקווה? רובם מצאו כופרים אחרי זה, לא מאמינים בשום דבר.
אבל הבעיה שלא עשו קודם שום דבר.
אני
מדברת
על 2000 שנות גלות.
זה גם חלק מהגלות. התקופה של השואה זה גם חלק מהגלות.
אז זה צריך לקחת את זה. זה קיים גם בחיים של הכלל וגם בחיים של הפרט. יש לי תקווה גדולה, אני רוצה כך וכך, עד שלא השגתי את הדבר אני חי במתח. ברגע שהשגתי את הדבר זה כבר לא עניין של אמונה, זה עניין של מציאות. ואנחנו חיים קרועים בין התקווה, בסופו של דבר ההבטחה כן תתממש, ובין המציאות, לא רואים שום דבר. זה המתח של האמונה. לכן כאשר אומרים, מדברים על אמונה, צריך להגדיר בדיוק מה הנושא של אותה אמונה. למשל, משך 1900 שנה לשנה הבא בירושלים. היום לא רלוונטי. היום בכוונה אמר לשנה הבא בירושלים, הבנויה. והכוונה לבית המקדש. כי זה הנושא האמוני החדש שבא בעקבות. אז יש כאלה עדיין שחושבים שהאמונה היא לשנה הבאה בירושלים, אז הם נשארים בגולה. כן? כן.
אני מבינה לפי מניטור, אם קלטתי, שבעצם לאורך הזמן, ההיסטוריה שהיה, הפעולה, הגאולה הייתה יכולה להיות קודם, אנחנו פשוט לא ניצלנו אותה.
לא.
היו הזדמנויות שלא עשו.
לא.
לא עשו, לא קמו ועשו שום דבר.
לא זכינו.
אבל אולי היה החלטה הייתה בידי העם, המנהיגות.
כן, כן, כן.
יכול להיות שהם היינו עושים את זה קודם הים בקודם.
כן.
שההיסטוריה מביאה את ההזדמנויות.
כן.
השאלה אם אנחנו
תופסים את ההזדמנות או לא.
או לא עושים.
נכון.
אם פספסנו, עוד בנינו משהו לא טוב.
לא, לא, שלא בנינו משהו לא טוב.
קלקלנו.
לא, לא קלקלנו.
אמרת שבהיסטוריה
לא קלקלנו, פספסנו.
טוב,
פספסו בילה
עשינו, זה לא עשו.
אבל אמרת שאנחנו שאם אדם לא עושה,
זה דבר שהוא ברור. הרי אם היו קמים ועולים לארץ, אתה יודע, אבל זה כמו שנשאר עכשיו במגיל.
לא, 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 לא.
איש יהודי היה ברשומה,
לא, אני לא מסכים איתך.
למה?
אני לא מסכים איתך. כי התהליך התחיל לפני זה. כאן הבעיה היא אחרת לחלוטין. כאשר כבר התחיל התהליך, מה גורל אותם אנשים שלא הצטרפו? זה לא אותו דבר.
השאלה אם
התהליך
לא היה יותר מוקדם, זאת השאלה.
התהליך התחיל כאשר הגאון מווילנה אמר נפתחו מעיינות השמיים.
נכון, כשהאימפריה העותמנית התפוררה.
לא, זה מאה ומשהו שנה אחרי זה.
זה עוד לפני, הרבה לפני.
הרבה לפני?
גאון מווילנה, זה
התלמידים של גרא עלו לעיר.
כן, כן, אבל למה הם עלו? למה הם עלו? כי הוא אמר להם, הנה הגיע הזמן. הגיע את הזמיר, ניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. אז התהליך התחיל. שאלה שאתה שואל זה מה קורה לאלה שנשארים בצד כאשר התהליך התחיל כבר, ואומרים מה שאומרים. זה מגילת אסתר.
אבל זה גם קרה בבית, איך קוראים לזה? זה גם קרה אחרי שהגר"א אמר את זה. מה מנע מיהודים לא להצטרף לתהליך של עלייה לארץ? שכבר התחילו פה לבנות ולעשות.
כי כאן יש, לא, 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 כאן יש מבחינה אמונית סכנה, מניטו היה משתמש בביטוי, מלכודת של האמונה. מלכודת של האמונה.
שמה?
אתה במשך מאות שנים האמנת ובכנות ובאמונה שלמה בצורה במשהו מסוים, אפילו ציירת את זה על הקיר בבית, ופתאום במציאות זה מתרחש, אבל לא כפי שאתה דמיינת לעצמך. הדוגמה הטובה ביותר זה מה שנאמר בתורה. נאמר לבני ישראל שהם יגיעו לארץ על כנפי נשרים, ובפועל הלכו בדרך 40 שנה. ובכל זאת התורה מדברת על זה שהביא אתכם, אביא אתכם על כנפי נשרים. מה, שקר? לא. אבל הפער הזה בין התהליך כאשר הוא מתרחש במציאות ובין האידאליזציה של המצב שבנית במשך מאות שנים הוא בלתי נסבל מבחינת אנשים מסוימים, וכמה הם נופלים באותו פח ואותה מלכודת של האמונה. כל עוד שזה לא יהיה בדיוק לפי התיאור שאני ציירתי לעצמי בראש, אני לא אצטרף, כי זה לא הדבר. או לחלופין, כל עוד זה נמשך, אני לא בטוח שזה הולך בכיוון הנכון, ולכן אני מחכה.
חכים שמשיח יבוא על חמור.
של פרנסה, של כסף,
של חמור, של חמור. לא, לא, לא.
להגיד לא זה
להתנתק מהמציאות. לא, זה לא להגיד לא. זה לא להגיד לא. כי אותו בן אדם בא ואומר, ומה אני אעשה כאן בארץ? הפרנסה שלי שם, אומר אותו דבר. אם זה היה מתרחש לפי התפיסה שלי בארץ, הכל היה ניסי. גם הפרנסה, הרי 40 שנה במדבר לא היו בעיות של פרנסה, אז הוא רוצה אותו דבר. לכן זה עוד פעם, זה מלכודת של האמונה. הוא רק מסביר את זה בצורה אחרת.
כל הזמן הייתי מצפה את הסוגיה של ההגדה של פסח.
ברור, ברור, ברור. ברור, ברור. כן, 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 אבל כל עוד אני לא רואה שהגיע הזמן של שחרית, אז אני אומר, זה לא זה. טוב, נמשיך בשבוע הבא, בלי נדר.